אז בואו נתחיל. אנחנו בסוגייתנו מתקדמים בדף ע"ז לפסיקה של רב במחלוקת רב דוסה וחכמים. קודם כל כדאי לתת את הדעת שהגמרא לפני כן, בקטע שביקשתי שתלמדו אותו כשלמדו את הברייתא, לכן לא לומד אותו כסדר, אבל הגמרא עושה פה המשגה, לומדס, שבו היא מסבירה את מחלוקת רב, את מחלוקת חכמים ורבי דוסה. איך היא מתבטאת? כסה ורבנן יד פועל על העליונה, ולעומת זאת מה, איך מנסחים את שיטת רבי דוסה? איך מנסחים אותו? כסה ויד פועל על התחתונה. אני לא בטוח שזה ניסוח כל כך פשוט. מאיזה סיבה? כי למה רבי דוסה יד פועל על התחתונה? כי הוא זה שבמקרה הזה הוא זה ש... הוא זה שחוזר בו. כלומר, אולי הניסוח היותר מדויק פשיטת רבי דוסה מהי? שכלשון המשנה, מה המשנה אומרת? כל החוזר בו ידו על התחתונה. כלומר, אני לא הייתי אומר שפועל דווקא ידו על התחתונה. פועל לא ידע לתחתונה בהכרח, מי שחוזר בו ידע לתחתונה. רק למה הגמרא מתנסחת שכסה ורבי דוסה יד פועל לתחתונה? מהסיבה הפשוטה שבמקרה הזה הפועל הוא זה שחוזר בו, כן? לעומת זאת לרבנן, בעצם השאלה היא האם מה שיערתי לרבי דוסה נכון גם לרבנן. האם לרבנן נכון לנסח שאין דבר כזה שמי שחוזר בו ידע לתחתונה? אולי באמת זה דין מיוחד שנוגע לפועל. באמת פועל ידו על העליונה.
אתה
יודע,
זה החילוק של
קבלן והשכיר? עוד לא, עוד לא. אני קודם כל מאיר, יש בברייתא מחלוקת רבי דוסה וחכמים. המחלוקת שלהם נאמרה באיזה מקרה? שהפועל חזר בו, וזה לא דבר העבד. נכון? אני מזכיר, למה כשבעל הבית חוזר בו לא מצאנו מחלוקת כזאת? אז לפחות הרמב"ן מה הסביר לנו? כי זה תמיד דבר עבד, ככה הסביר הרמב"ן. לפועל תמיד הוא מאבד את השכר שלו. לעומת זאת יש מחלוקת כזאת כשהפועל חוזר בו אני יכול לייצר הבחנה בין דבר עבד ודבר שאינו עבד, וכאן נוצרה מחלוקת רבי דוסה וחכמים. נכון? שאז גם ראינו את הריטב"א, הריטב"א אומר שרבי דוסה חשב לחזור באמצע, זה תמיד נקרא דבר עבד. אבל כאן המחלוקת, לכן זה מנוסח שרבי דוסה אומר יד פועל התחתונה, וזה לא שכשהפועל עובד מול בעל הבית, יודע הפועל הוא המפסיד. הדין ברבי דוסה הוא שמי שחוזר בו ידו על התחתונה, כשהפועל חוזר בו אתה יכול להגיד הפועל ידו על התחתונה, וכשבעל הבית יחזור בו אנחנו ננהג באופן מידתי, באותו אופן גם בעל הבית. אתה ראשון אחרת, לפי רבי דוסה בעל הבית והפועלים שווים, זה לא שהפועל יותר מסכן. לעומת זאת אני שואל, האם ההערה הזאת נכונה גם על רב? על מה בנוי דינו של רב שיד פועל על העליונה? סליחה, לא של רב, של חכמים. של חכמים. כי אני חוזר להערת הרמב"ן. מה בעצם תורף הערת הרמב"ן? שכשבעל הבית חוזר בו, זה תמיד נקרא דבר עבד. שהפועל לעומת זאת חוזר בו, אם זה לא דבר עבד, יד פועל על העליונה. או בלשון אחרת, מה בעצם עולה מהערת הרמב"ן? שאכן יד פועל על העליונה, לעומת זאת בעל הבית תמיד ידו תהיה לתחתונה. למה תמיד יד בעל הבית תהיה לתחתונה? כי זה תמיד דבר עבד. מה קורה בדבר עבד? סוחר עליהם המתן, ובמקרה הזה הוא חייב לתת להם את שכרן מושלם, נכון? ובעצם לפי דברי הרמב"ן, בואו נעשה קצת סדר ביחס בין הממות, ברבי דוסה נכון להגיד שמי שחוזר בידו לתחתונה, לעומת זאת בחכמים באמת יד פועל על העליונה. אנחנו נותנים לפועל אפשרות לחזור בו שהוא לא ניתנת אותה אפשרות לבעל הבית, אבל מסיבה פשוטה. ומה היא הסיבה הזאת? כי המציאות פשוט שונה. כי ביחס לפועל זה תמיד מוגדר כדבר עבד, ביחס לבעל הבית כשבעל הבית חוזר כלפי הפועל זה תמיד דבר עבד. לעומת זאת כשהפועל חוזר בו אז אני יכול להבחין ביניהם. לפי זה עדיין הניסוח הוא שבחינת הזכויות ההדדיות או החובות ההדדיות הם עדיין מה? הם שוות, רק מה המציאות שונה. אבל בינינו יד על הלב, אם המציאות שונה זה לא דרך להגיד שסופו של דבר מדובר באמת באולי אי שוויון ביניהם, הוא באמת העדפה המסוימת של הפועל, שאנחנו מקנים לפועל איזושהי זכות שלא ניתנת לבעל הבית. עכשיו זה, ברמב"ן עצמו זה לא 100% ברור, כי אתה יכול להגיד ברמב"ן זה רק החיתים צי, ומי שנראה ברור ממנו, בוא נראה את זה מיד בתוך הסוגיה, שהוא כן חשב שזה כן משהו אולי מיוחד לפועל, זה רשי, שכן מה רשי אומר, יד פועל על העליונה, אומר רשי, אני קורא, ואפילו הוא חוזר בו, די יכול לחזור בו, כי נכתיב, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים, ומאחי יאללה לפלא פרק כמה זה קידושי. כן, מה רשי עושה כאן? מקשר את המושג יד פועל על העליונה, יחד עם בעצם הסבר הגמרא בדף י' לשיטת שיטת רב, זה בעין עמוד א', יד פועל על העליונה, אומר רשי, ואפילו הוא חוזר בו, די יכול לחזור בו, כי דכתיב, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. עכשיו, מיד נראה איך דברי רשי בעצם יוצאים מתוך הסוגיה, ואולי עד כמה הדברים לא מאחות פשוטים. אבל בגדול, לשיטת רשי, שדברי חכמים, יד פועל על העליונה, בנויים על הרציונל שהגמרא מקנה לרב, והם בנויים באמת על נימוק ערכי שפועל לכאורה כנגד הפועל, ולא פועל כנגד מי? ולא פועל ביחס לבעל הבית, והוא הזכות לחזור באה להילחם לדעת רשי בהעמדת המצב שהפועל נחשב עבד, כדי לתת חירות לעבד, לפועל סליחה, כדי שהוא לא יחשב כעבד, שרשי גם מדגיש למה הוא שולח דווקא לגמרא בקידושין משונה, שישלח לגמרא בדף י' זה הדבר הוא פשוט, כאילו מי הגמרא פונה שם בקידושין?
עבד,
לעבד עצמו, בדיוק. הגמרא בקידושין לא פונה למעביד, לבעל הבית, מי שקנה את העבד. היא פונה לעבד, והיא אומרת לעבד, אסור לך להיות עבד. או שם מדובר ספציפית, אסור לך לבקש להרצה. כן, ואם אתה מבקש להרצה בכל זאת, אז מה נרצה לך? את האוזן ששמע בהר סיני. כלומר, זה פנייה גם לעבד. זה, בעצם הייתי אומר, זה עבירה דתית, זה לא עניין של זכויות רק. זה אסור להיות במצב הזה מבחינה דתית. ולכן העבירה הדתית הזאת היא בעצם תופסת על העבד. כלומר, אם אני מסכם, נגיד יד פועל על העליונה, יש לו צליל, שהפועל יכול לעשות דברים שבעל הבית לא יכול לעשות, הוא יכול לשים את המעדר באמצע וללכת, אז התשובה, אז ההסבר הוא כפול. או שהפועל יכול לעשות מה שבעל הבית לא יכול, כי זה לא פוגע בבעל הבית. זה הכוונה, זה לא דבר העבד. בעל הבית לא נפגע. בעל הבית לעומת זאת תמיד פוגע, או שאני אומר אחרת. לו הייתי אומר שהפועל לא יכול לקום וללכת באמצע, אז הייתי מנציח את זה שהוא עבד. לעומת זאת, לגבי בעל הבית, גם אם אני אגיד לו שאתה חויב לעמוד בהסכם המקורי, אתה עדיין לא פוגע בחירותו. זה לא אווירה דתית, לכן באמת הפועל יכול דברים. הייתי אומר שרב דוסה, שאומר יד פועל התחתונה, שמנוסח כי יד פועל התחתונה, הוא על משקל יד פועל העליונה. באמת ברב דוסה יותר מסתבר שהדין הוא לא יד פועל העליונה, אלא דין התחתונה, ליד כל החוזר בידו לתחתונה. עכשיו רשי קושר את זה לרב, והקישור לרב הוא בגלל שהגמרא מקשרת בין רב לבין רבי דוסה וחכמים, שכן, מה אומרת הגמרא? אומרת הגמרא, אמר רב הלכה כרבי דוסה. שואלת הגמרא, ומי אמר רב? הכי, ואמר רב פועל לחזור, יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. מה הסתירה שהגמרא רואה בין שתי הממרות של רב? כאן אנחנו רוצים להסביר לעצמנו מה פירוש הביטוי יכול לחזור או לא יכול לחזור.
מצד אחד אומר לך כרבי דוסה, מצד שני מה פועל יכול לחזור בו, רבי דוסה אמר פועל פועל תחתונה, לא יכול לחזור בו, מה שמע? לכאורה, בפי פשוט דבר, פועל תחתונה זה לא שהוא לא יכול לחזור בו, ואם הוא חוזר בו משלם, אבל עכשיו רב אומר הוא יכול לחזור בו, ואם הוא יכול לחזור בו זה לא שהוא לא צריך לשלם.
כן, כלומר כשאני חושב על יכולת החזרה, אני יכול לדמיין אחד משלוש אפשרויות. שירות אחת זה שהוא לא יכול, ואז מה הכוונה? חייב.
לשלם.
חייב לעבוד ולשלם.
לא, לשלם כבר שירות
שלך. חייב לעבוד. אתה לא יכול לחזור, איך תעבוד? איך תעבוד?
כאילו קופים אותו.
אפשרות שנייה היא, יכול לחזור, אבל חייב לשאת בהשלכות של החזרה.
אפשרות שלישית יכול
לחזור. אפשרות שלישית היא יכול לחזור.
כאילו כלום לא היה.
ומקבל שכר על מה שעשה ולא חייב לשאת באחריות, נכון? להשלכות. כשאני מסתכל, זה מובן לשלושת אפשרויות, אפשרות אחת, אתה לא יכול לחזור אחר, התחייבת. אפשרות שנייה, תחזור בך, אבל אם יש השלכות לחזרה שלך, כי עכשיו המחירים השתנו, לא מוצאים פועלים, אז קח אחריות. אבל עדיין, אני יכול לקרוא לזה, יכול לחזור, ואיזה סיבה אני יכול לקרוא לזה, יכול לחזור? כי זה מול חייב לעבוד, בדיוק. אפשרות שלישית היא שיכול לחזור, למה הכוונה? יכול לחזור, הכוונה, וגם לא לשלם שום דבר, עבדתי חצי יום, ההסכם שכר היה שני זוזים, כן, זוז, בעיה שלך כל ההמשך. כשרב אמר הלכה כרבי דוסה, איזה מהאופציות האלה היא רבי דוסה?
שלישית.
רבי דוסה זה רבי דוסה,
הלכה השנייה
זה רבי דוסה. כשרב אמר שפועל יכול לחזור בחצי היום, תיאורטית היה אפשר לפרש שזה עדיין עולה בקנה אחד עם דברי רבי דוסה. פועל יכול לחזור כי רב נלחם באפשרות שהוא חייב לעבוד, אבל מי אומר בהכרח שזה סותר את האמירה שההלכה כרב דוסה? כן, שהשאלה הזאת העלו אותה, מי שאל את השאלה הזאת במפורש? הצביע שהיה אפשר לומר ככה. תוספות בדף י', נכון? תוספות בדף י' מהירים, אני קורא. ואם תאמר, מה יקרה משהו בפרק האומנים, לא פעלי רב דוסה, אבל רב דוסה סבל, יד בעלה תחתונה, בהבנה נצרה ודוע לכולה, ולכולו יכול לחזור בו. יש לומר, בכמה שבלן יכול לחזור ידוע אל העליונה כרבנה, לפעמים התייקרו פועלים בחצי היום לאחר שחזר בו, לא יפחתו לו מחצי שכרו, לקח מייטי מילטה דרב, כמעט ידוע אל העליונה וכו'. אבל מה אתה עושה באמת קלטו? שתיאורטית יכול להיות, שממרת רב יכול לחזור, לא עומד באמת בסתירה לדברי רבי דוסה, ודי מסתבר, כשהולכים לירושלמי, שהביא בנפרד את שתי הממרות של רב, אני מקווה ששמתם לב, זה יותר שובדים כשאני גוזר לכם דברים, אבל מי שתסתכל בירושלמי, זו תופעה שקורית הרבה. הירושלמי מביא את הברייתא, במקום להביא אותה בשלמות, ואז המרמר ולהעיר הערות, אז הירושלמי הוא משחיל הערות של המוראים אחרי כל שלב הברייתא. וכך, מיד אחרי שמביאים את מחלוקת רב דוסה וחכמים, אומרים הרב, הלכה כרב דוסה, ממשיכים בברייתא, ורק בהלכה הבאה בכלל, מביאים, מיד נראה את הדיון בירושלמי, ומה יחסו לבא, ומביאים את הממרה השנייה של הרב, לא מעירים על שום סתירה ביניהם. בפרדות אפשר לומר שהירושלמי אכן סבר, בדומה לתוספות, שאין סתירה, שמצד אחד רב אומר שפועל יכול לחזור בו, זה לא סותר את העובדה שהלכה כרב דוסה. כי הייתי אומר ככה, גם רבנה וגם רב דוסה מודים שפועל יכול לחזור, הם רק חולקים בשאלה אם הוא נושא באחריות. נאמר, הלכה כרב דוסה זה להילחם באפשרות שהוא לא יכול לחזור. כן, אבל הגמרא אצלנו בעליל, הבבלי, לא בחר בעמדה הזאת, נכון? הבבלי בעליל מה סובר, ורש"י שראינו קודם הוא בעקבות דברי הבבלי. כן? מהי האמירה הזאת? הבבלי משוכנע שמשמעות דברי רב שפועל יכול לחזור אפילו בחצי היום זה ששם את המעדר באמצע השדה, כמובן יזרור דבר עבד, ויכול לקבל את כל השכר באופן יחסי להסכם המקורי לעבודה שהוא עבד בלי לקחת שום אחריות כלפי התוצאות. זה מה שרש"י קודם קישר, שזה הולך על בסיס כלי בני ישראל עבדים, ברגע שפועל חייב לשאת באחריות, זה כביכול פוגע בזכות החזרה שלו. לא נקרא שאתה יכול לחזור. בקרה מה הם סברו? שאם אתה חייב לשאת בהשלכות, זה לא נקרא לחזור. לחזור הכוונה באמת, זכות אמיתית, לקום וללכת. שאני אגיד לכם בכנות, מעבר לעניין ששאלת התוספות והירושלמי, אני גם מבחינת איך שאני מסביר לעצמי עצמאות ואחריות, עצמאות, סליחה, וחירות, אני דווקא מזדהה דווקא עם דברי רב דוסה. וחושב שזו באמת החירות האמיתית. אני רוצה להסביר קצת את הדבר הזה.
אבל לפני כן, כשגר שמעני למדנו, אז מראש שלנו את אופציה, ישר הלכנו לאופציה של יכול לחזור בו, כלומר, ולא צריך לשלם, כי ברור שאופציה מספר אחת לא בלקסיקון בכלל של ההלכה, הדברה וכו' וכו'. כלומר, אין כזה דבר, לא ייתכן שתהיה מציאות שאתה כופה מישהו לעבוד.
אבל אני לא כופה אותו לעבוד, אני אומר לו אל תעבוד, אבל תקח אחריות על הדברים שאמרת.
לא, אבל אז ברגע ומאחר
אני יודע שיש... אני לא חש שרב דוסה מתנגד לקביעה כלי בני ישראל לעבדים ולא עבדים לעבדים.
אני אסביר גם.
הפוך, אני אסביר מיד, אחרי שתסיים, למה לדעתי רב דוסה יותר רואה חירות אולי?
כלומר, כי ברגע שאני יודע שיש לי גם דעה שומרת שלא יכול לחזור בו, אוקיי? אז ברור שהדעה שומרת שלא יכול לחזור בו, היא לא מתכוונת שהוא חייב לעבוד. לכן בראש אני חייב להוריד את הכל, שמי שאומר לא יכול לחזור בו, זה אומר שהוא חייב לצאת בוס.
אז אתה אומר ככה, זה בכלל לא אופציה. היות והוא לא אופציה, אז לא יכול להיות שרב שאל את האופציה הזאת, רב שאל את האופציה הזאת.
הוא כבר שאל משהו.
מצוין. רק אני אומר, לגופם של דברים, אני רוצה קצת להסביר את עניין העבד. ומה זה בכלל עצמאות ואחריות? זו שאלה שעולה גם בשאלה איך מנהלים ישיבה. אתמול התלמידות שלי מגדלו התחילו לשגע אותי, למה אין משגיח בישיבה? האם צריך שמישהו ירשום אם מישהו בא או לא בא וכו'. אלו שאלות גדולות מאוד גם בבית, בגידול ילדים, כמה ילדים, הביטוי עוזרים בבית, כן? איפה הם נמצאים? אני רוצה לתאר כאילו את העניין. העבד הוא ראש קטן. מה סך הכל עבד צריך לעשות? מה שאומרים לו, אכפת לעבד אם התוצרת טובה, לא טובה, מצליח, לא מצליח, זה בכלל לא עניין שלו. העבד מצידו שיחבל בקווי הקו ייצור, הפס ייצור, העבד הוא ראש קטן. יש קטע נורא נורא יפה בספר זמן חירותנו של סבי, של הרב סולובייצ'יק, שהוא מנסה להסביר שמהי הפסיכולוגיה הנפשית של עבד. זה אחד, הוא מנסה להסביר למה העבד פטור מתפת עשה שהזמן גרמה. אחד מהדברים שהוא מתאר שם, איך בעצם הוא נהדר אישיות. הוא נהדר, כל מה שהוא עושה הוא לא שלו בעצם. לעומת זאת, האדם העצמאי הוא דווקא זה ש... לוקח לא רק אחריות על ה... הוא לא רק עושה מה שאומרים, לא, אלא גם לוקח אחריות מסוימת על, על העשייה שלו. אני אומר את זה בלשון ה... הישיבה. בסדר, למה אין משגיח בישיבה? זה לא שהישיבה פה, כמו שאחד מהתלמידים פה התבטא בשבוע שעבר, זה פשוט הפקר גמור, לא אכפת מה, מה הבחורים עושים. אלא ההנחה היא שיש פה שותפות ערכית בין כל יושב בית המדרש, שיש הסכמה על איך צריך להתנהל בחור פה. ומה שהישיבה בעצם אומרת, אני רוצה שהבחור מתוך עצמו ייקח אחריות על ההתנהלות הזאת. כלומר, לא מהירים לשחרית, לא כי אומרים שלא צריך לבוא לתפילה, אלא כי מאמינים שהבחור צריך להביא את עצמו לתפילה. ואז התפילה הזאת בעלת ערך. אם מדבר על ילדים בבית, בסדר? אחד מהדברים שעוברים סביב השאלה אם ילדים עוזרים או לא עוזרים, הוא שאני יכול להגיד לכם, גם שיש לי ילדים לא צעירים, הם יודעים בסופו של דבר שהאחריות לא עליהם. למה אני מתכוון? גם אם הוא ביום שישי לא יהיה, הוא יודע ששבת תהיה מוכנה בבית. גם אם הוא לא ינקה את המטבח, הוא יודע שהמטבח יהיה נקי, כן? אם בן אדם רוצה להיות עצמאי, אז אחד מהדברים שהוא חייב לעשות, זה לא מסוגל לקחת. לקחת אחריות על התוצאה. עצמאי זה לא אומר הפקר, עצמאות אומרת שאתה יודע להיות אחראי. יש סרט שכשהייתי בגילכם, כל מי שהיה בחדר ראה אותו, קצת הזכרתי אותו לזה כמה חבר'ה פורידי שאף אחד לא שמע עליו, גשר הנער קוואי. מכירים את הסרט הזה? הגשר הנער קוואי, זה סרט על שבויים בריטים, על ידי היפנים, אפרופו הצונמי. והיפנים מעבידים אותם וזה מחנה עבודה לבנות גשר. שהגשר הזה סופו של דבר נועד לרכבת שתשנה הכוחות של היפנים ללחם נגד הבריטים. ויש שם תהליך פסיכולוגי שהמפקד של השבועים, כאילו הקצין הבריטי, הוא מתחיל להזדהות עם הגשר, הוא רוצה שהגשר יהיה בנוי טוב, הוא עובר תהליך שלם שהסרט מתאר את זה, הוא מתחיל להזדהות עם הכובשים. איך הוא כאילו רוצה שהוא יצליח, ובינתיים הבריטים שולחים איזה יחידת קומנדו שכל מה קטע לפוצץ את הגשר, שזה חברים של אותו קצין, וכשהם פה מניחים את ה... ביום שעומדים לחנוך את הגשר, הם מניחים שם את כל החומרי נפץ, החבלנים, ומי מגלה את ה... זה הקצין הבריטי השבוע, את הסוף הסרט, אני לא אגלה לכם, בסדר? אבל זה כאילו בן אדם שהוא הפך מעבד לבן חורין, רק שהוא הזדהה יותר מדי עם הכובשים שלו. עבד לא אמור להזדהות עם הכובש שלו, כן? במובן הזה הייתי אומר, העבד הוא הטיפוס ששמת מהדר ואומר לא אכפת לי. למעט זאת, עד רבה, בן אדם שהוא לא עבד, אז מה אומרים לו? אין בעיה, אתה רוצה לקום וללכת? אתה יכול ללכת. אתה אומר לילד שלך, אתה רוצה שאני לא אגיד לך באיזה שעה אתה הולך לישון, אתה רוצה חופש, אתה רוצה להחליט באיזה שעה אתה הולך לישון, no problem. אבל תיקח אחריות על מה? על החובות שלך, על הדברים האחרים, אני לא אבדוק אותך. אבל בעצם התנהלות אמיתית של בן חורין בעיניי רבי דוסה. מה זה אומר? אני יכול ללכת. מצד שני, המילה שלי היא מילה, אני לא בורח, כן? אני אומר גם, יש לי הזדהות נפשית, אני משתף אתכם. לא רק עם זה שטקסטואלית, אני לא חושב שיש פה סתימה אמיתית, אלא גם שמבחינה נפשית, אני חושב שאולי בעצם דברי רב דוסה הם דברים שמאוד נראים לי. טוב, אני תמיד של אבא שלי, מה אני אגיד לכם? זה מאפיין גדול של כל ההתנהלות שלו בכל החיים שלו. שהוא לוקח אחריות על דברים, נזכרנו בחבורה של בראשית, כל העניין של ויצר השם אלוקים על האדם, שהוא רואה את האדם כבעל אחריות לעובדה או לשומרה, זה מוטבע בטבע האנושי. שמענו פה בני נוח לפני חנוכה, הזכרתי לכם בשמו, שלדעתי הוא היה אומר שזה חלק מהמצוות בני נוח. ללכת לתחושה של אחריות, יש פה קצת לוינס גם ברקע. כאילו קצת אחריות, אחריות כלפי הסביבה, אחריות על המילה שלך. בסופו של דבר הסוגיה כאן נוקטת בעמדה רוחנית באמת שונה. העמדה שהסוגיה נוקטת היא שאם אני מפיל על הפועל תשלומים וכולי, וזה אני בעצם הגבלתי את היכולת שלו לעזור קום וללכת, כי אני חושב שזאת ההנחה שהלכתה את הסוגיה. מה כנראה חשבה הסוגיה? שאם הפועל יצטרך לעשות כרב דוסה, אז מה הוא יבחר לעשות? הרי תמיד צריך לשאול בכל דבר, כמו בחלונית במחשב, אז מה היה בפועל, מה התסריט היותר סביר? מה ברירת המחדל בעקבות דברי רב דוסה? בעקבות דברי רב דוסה יש שתי אופציות. אופציה אחת היא שהוא יקום וילך וישלם לך את הידוע התחתונה, אבל מה כנראה הגמרא חשבה שיותר סביר שיקרה? שהוא פשוט לא יקום וילך. ומה שאני מתאר פה, שיכול לחזור אבל תישא באחריות, זה כשהוא מסוגל לעשות את זה. אבל מה קורה כשהוא לא מסוגל לעשות באחריות? אני זוכר אחד מהמתבגרים שלי בבית. אין לו כסף, הוא הרי פועל, הוא מסכן. אנחנו נדבר עוד בהמשך החודש הזה, אחרי פורים, על הלנת שכר. זה אילה הוא נושא את נפשו. כלומר, זה אולי מכבסת מילים מה שאני אומר. זה כמו אני זוכר כשאחד מהילדים שלנו, כשהוא היה ככה באמצע גיל ההתבגרות, חלם לזכור דירה, שהפסיקו ההורים להגיד לו את כל החוקים וכל זה. אבל רק בעיה אחת, אין לו כסף לזכור דירה, אין לו יכולת לנהל, חוץ מזה הוא חולה לדירה, כן? עכשיו, חלק מהחלום היה, כי אח שלו החייל, כי היה לו איזה דירה מהצבא, הוא היה במודיעין באיזה מקום, כאילו איזה דירה, כלומר, מה שאני בעצם אומר, זה נורא יפה להגיד, שמע, זה החירות האמיתית, אתה לוקח אחריות על הדברים, אתה עצמאי באמת, כן? כלומר, גם אנחנו להבדיל בפוליטיקה, בנהלות, לא מדבר עכשיו פוליטיקה, אבל אומרים לאבו מאזן, אם אתה לא שולט בטרור, איך אתה רוצה להיות מדינה, נכון? דברים כאלה. זה יופי של דבר, זה בתנאי אחד, שאתה באמת מסוגל לעשות את זה. אבל אם אתה לא מסוגל לעשות את זה, בעצם המשמעות היא שאתה ממשיך להיות תקוע עם ההורים שלך ושאתה לא עצמאי. כלומר, אני חושב שמה שדחף את הבבלי באמת זה שהבבלי העריך שהרוב הפועלים לא יכלו לעשות את מה שרב דוסה אומר. בעצם צריך לקחת בחשבון שמשמעות דברי רב דוסה שאתה לא יכול לחזור. כי בלעדיו שאומרים לו שאתה צריך גם לממן את ההפסדים, הוא בסופו של דבר לא יחזור בו. ועוד הוא לא יחזור בו, שללתי את חירותו, ולכן זה פגיעה בקביעה הדתית שכאילו יבדו ישראל עבדים או לא עבדים לעבדים. כן, יונתן, אתה רוצה להעיר על זה, לחוק על זה?
כאילו, איזה פילוסופיה, כאילו, אבל בסוף, כאילו, בנאדם נזכר לעבודה. זה לא שהוא עכשיו חושב על החירות, מה יעשה דרך חירותי בשבילו, אם הוא יקום וילך או לא יקום וילך. זה לא עבודה שהוא צריך לעשות, מה זה כאילו...
אבל תזכור, זה דבר שאינו עבד. בדבר העבד באמת מוסכם על כולם, סוחר עליהם. או מתן, בדבר העבד מוסכם, הייתי אומר ככה, שגם כשאני הולך לאופציה הזאת, שיכול לקום וללכת, זה לא סותר את רעיון החירות, איך שאני תיארתי אותו, מהסיבה הפשוטה, כי עדיין יש תמיד דבר העבד ברקע. דבר העבד אומר שאתה כן אחראי כשזה פוגע. פה אין דבר שזה לא פוגע באף אחד. וזה לא פוגע, זה דבר שאינו עבד, כן?
אז
אתה בעצם אומר את דברי הריטווה. הריטווה טוען, אני מזכיר, הריטווה הסביר שפיר רב דוסה זה תמיד נחשב דבר העבד. כי אתה אין פוגע, תכננתי, יש לוח זמנים, בסדר. הריטווה גם אומר, עבודה ששניים עושים אותה תמיד נחשב איזושהי פגיעה, כן? בתשובות שציינתי להם פה במלמדים, יש שם הסופר סתם שבאמצע הכתיבה אומר, שם את העד, אומר, אני הולך. אז אחד מהדעות שם אומרות, ספר תורה, שאומר אותו שני סופרי סתם, הוא פחות יפה, זה דבר העבד. אנחנו נראה, כשנגיע לתשובות, אני מניח זה יהיה מחר, איך מפעילים, השאלה הגדולה היא לא מה העקרונות, אלא איך מפעילים אותה. מה נקרא דבר עבד? כלומר, ברגע שדבר העבד נושף בעורף כאופציה, אז ברגע שאתה מחליט שכל דבר הוא דבר עבד, אז נגמר הסיפור. בסופו של דבר, הסיפור גם של חכמים, מה שאני רוצה להגיד הוא, אחרי שהייתי פה, כמו שאמרת, פילוסופיה שלמה, טוב, זה משנה חינוכית שהולכת איתי הרבה, אני המון מתייסר בבית בשאלות האלה. וגם בעבודה איתכם, אתם יודעים, אני לא בודק, אני לא משגע פה אנשים, יש לי אימון באנשים, לפעמים אולי התפקיד שלי גם לשים למישהו מראה, ואני תמיד משתדל, זה יהיה מראה, דהיינו שהוא ישאל את עצמו. לא שאני, הוא אף אחד פה לא לומד בשבילי. אני אומר, בגדול, אני מאוד מאמין במשנה הזאת, אני לא חושב שבהכרח הסוגיה פה סותרת את זה, כי דבר עובד ברקע, ובית, אני אומר, תמיד צריך לזכור, כשלומדים משהו, לא רק את האידאות, אלא גם לזכור את השאלה, של מה מתממש במציאות. בסופו של דבר, שדברי רב דוסה, כנראה הגמרא חשבה, הם כן מגבילים חירות של אדם, בדבר שאינו עובד, יש פה איזושהי הגבלה מסוימת, אוקיי, הגמרא בוודאות, הבבלי חושב, גם אם זה לא הכרח בעצם דברי רב, הבבלי ביסודו של דבר חושב שלא עולה בקנה אחד להגיד על החקר רב דוסה ולהגיד פועל יכול לחזור בו בחצי היום. זה לא עולה בקנה אחד. ולכן הגמרא כאן יוצאת למסע להסביר אז איך רב יכול לפסוק כרבי דוסה. כן? היא מעלה פה כמה אפשרויות. כן? כיוון אחד, מבחינה מתודית, בוא נרגע איך הגמרא. כיוון אחד הוא לעשות חילוק. נכון, הגמרא מציעה לחלק בין פועל לבין קבלן. מאוד קל, אחרי שלמדנו גם את התוספות והרייבד בשבוע שעבר על הסתירה בגמרא בגיטין, מאוד קל לנו להסביר מה ההבדל בין, מה היסוד החילוק הזה. שבפועל מה אני בעצם קונה או מה ההסכם? ההסכם הוא הזמן שלו. לעומת זאת בקבלן, היות ואני לא בודק מתי הוא עושה את זה, מצידי תעשה את זה בשתיים בלילה, תעשה את זה מתי שאתה רוצה, אז בו של דבר, אצל הקבלן אני קונה את העבודה, את התוצר, את התוצאה, ואני לא קונה את אותו עצמו. ולכן, בפועל אני אומר, היות והוא מוכר לי זמן, והוא אין לו שליטה בזמן שלו, אז אם הוא לא יכול לחזור באמצע היום, אני כאילו רכשתי אותו. לעומת זאת, מה קורה בקבלן? אני שכרתי את התוצאה, זה לא שם פה שום פגיעה בחירות. ולכן, אפשרות אחת הייתה שהכלל של דברי רב דוסה, סליחה, ומי בעצם פירש ככה את רב דוסה, אתם זוכרים? במשנה, בברייתא, מי פירש את רב דוסה כמדבר על קבלן? רש"י. זוכרים את זה? אבל רש"י דיבר, אני חוזר בעין ו' עמוד ב', רש"י אומר, במה דברים אמורים שלא התחילו? הרי שקאי ועדשת פרש מילי דסחירות ועדשת פרש מילי דקבלנות. רש"י באמת פירש את הברייתא על קבלן. רש"י במשנה על סוחר את האומנים השני, לפני וחזרו בהם. לעשות מלאכה בקבלנות. זה איך רש"י פירש גם במשנה, שהדין שכל החוזר בדור התחתונה נאמר באמת בקבלנות. אמת? הגמרא אומרת הגמרא, בגלל ברייתא השלישית, עלה לגמרא שבדברי רב דוסה עצמו, נראה מברייתא אחרת, שרב דוסה לא הבדיל בין קבלן ושכיר, ולכן הגמרא מגיעה עם מציאה שיש הבדל בזה בין רב לבין רב דוסה. כשאל אמר עליך כרב דוסה, מה הכוונה? רב דוסה עצמו לא הבדיל בין פועל לבין קבלן. כשרב אמר עליך כרב דוסה, אז רב התכוון עליך כרב דוסה בקבלן, אבל אין עליך כרב דוסה בפועל. אני אומר, באור דברי רש"י, אז את המשנה, רב יפרש, כי מדברת על קבלן ולא על פועל. עכשיו, זה דבר ראשון, שהגמרא מחלקת בין פועל לבין קבלן, נכון? הסבר שני שמופיע בגמרא, מה הוא? בעצם זה ההסבר רק שנייה. כן, רב נחמן בר יצחק, סליחה, מה ההסבר השני? מה הוא אומר? בדבר האבוד ודברי...
שאלה פרשנית פה, על מה אני מסתמך בדברי רבי חייל?
בדבר האבוד ודברי הכל, כן, כשלמה הכוונה?
שאלה
טכנית פרשנית, אז בוא תעזור לי, כן?
כאילו לפי רב נחמן בר יצחק, דבריו של רבי דוסה כבר נמצאים במשנה, כלומר, כאשר הוא דיבר על קבלנות, אז הוא אמר את זה בברייתא שם שהביאו אצלנו, שמין לו מה שעתיד לעשות, וכאשר הוא דיבר על שכירות, הוא דיבר את זה כל החוזר בו, כי הוא ברייתא
שם. אמת. ומה אומרת הגמרא בהמשך? שאולי את המשנה פשוט צריך לפרש, כי עוסקת פשוט במשהו שלא קשור בכלל לשכירות פועלים. משהו שונה לגמרי. אבל בגדול, בוא נסכם את העולה מהגמרא כאן. כן. בגדול, הגמרא כאן רואה סתירה בין שתי הממרות של רב. הערנו שמהותית לא חייב להיות סתירה, וגם בירושלמי אולי באמת אין סתירה כזו, כבר יהיו זה התוספות. בפועל הגמרא כאן מתעקשת שיש סתירה. ניסיתי להסביר שאולי זה לא בכך שהיא חולקת על הגדרת החירות, כמו שאו שצד המימוש, או גם מי שממתן את זה, זה נושא של הדבר העבד. ובגדול, בסופו של דבר, הגמרא סבורה שלדעת רבי דוסה אין הבדל בין פועל לבין קבלן. לעומת זאת, לפי דעת רב, בפועל יכול לחזור באמצע היום ולא, ואין ידו על התחתונה, וקבלן ידו על התחתונה.
כן? משום שקבלן שיותר אחריות?
סליחה?
משום שאפשר לומר אולי
שלקבלן
יש יותר אחריות,
לא, כי בקבלן אני לא קניתי את הזמן שלו, אני לא קניתי את הזמן שלו. כמו שאמרנו הרייבד בשבוע שעבר, הרייבד אומר, אם קבלן קיבל לעצמו להשקות שדה ובאמצע העבודה יורד גשם, אז הוא לא עבד, הוא נח, עדיין משלמים לו. למה? כי שילמתי לו לתוצאה של העבודה. לעומת זאת על השכיר שילמתי לו למאמץ. בסדר? ולכן אין שלילת חירות של קבלן, הוא מוכר לי תוצרת. בסדר? עכשיו מפה בואו נעבור לגמרא בדף יוד, ושם נעבור לירושלמי מיד, בסדר? כאן הגמרא בדף יוד מביאה את הממרה של רב בהקשר אחר, והוא ההקשר של מה ההקשר? של האם המציאה של פועל הולך לבעל הבית, נכון? המציאה של פועל הולכת לבעל הבית. כן, כן, בבקשה.
זה מקום של הרמב"ן רש"י ברייה ונקוד, בסוגיה הקודמת, של האחריות. כלומר, הוא קיבל את האחריות לדבר מסוים, ו...
אז זה בדיוק החילוק שקורה, אבל גם בבבא קמא, שיש שם... טוב, שם זה חידוד של האחריות, כי שם מדבר על שותפים יותר. והוא מוציא, הוא מפקיע את האחריות הזאת.
נכון.
טוב, בכל פלט, מרגע שהתחיל לבוא, הוא קיבל אחריות. כל המלאכה עברה את האחריות המלאכה עליך, אתה צריך שמלאכה הזאת תיגמר.
אז בואו נראה את הגמרא בדף יוד, כי ממנה גם נראה שיש מחלוקת פנימית בגמרא איך לפרש את הממרה של רב. כי בואו נראה, מה אומרת שם הגמרא? המקביא המציא, רב נחמן ורב יצחק, דאמרי טבע, המקביא המציא לחברו, לא קנה חברו, מהתיימר ותופס לבעלכו במקום שחב לאחרים, והתופס לבעלכו במקום שחב לאחרים לא קנה. אי טבעי רב על רב נחמן. מציאת פועל לעצמו. עמד דבר אמרים מזמן, שאמר לו בעל הבית נקש עם מי היום והדור עם מי היום, ואמר לו עשה עם מי מלאכה היום, מציאתו של בעל הבית. אוקיי? מה לכאורה פשט הברייתא, מה ההבחנה בין שניהם? האם אתה סוחר את הפעולה או את הפועל? כן, אם אני אמרתי לו נקש עם מי הדור עם מי, אז אני סחרתי ממנו פעולת הדירה. אז אם הוא עושה משהו אחר, אין חוזה ביני לבינו לגביו, ולכן הפועל ישות עצמאית. אבל אם אמרתי לו עשה אימי מלאכה היום, אם אני אמרתי לו כך, אז כל מה שהוא עושה הוא בעצם שכרתי אותו. אם שכרתי אותו, אז הוא אחד מהעבודות שלו זה למצוא לי מציאות. זה אומר את הגמרא, אמר לי שאני פועל דידו כי יד בעל הבית. שואלת הגמרא, ואמר רב פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. אמר לי, והיות וכתוב אמר לי, אז מה נראה שזה חלק מהשיח בין רב על הרב נחמן, כל כמה זה לא עד הרבה כיד בעל הבית הוא, כי עד הרבה תם האחרינה עוד הכתיב כלי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. כן, שמה תורף השיחה הזאת בין רב על הרב נחמן? זה פשוט נראה שהם פשוט, הם חולקים מחלוקת יסודית איך לפרש את דינו של רב. בוא נראה את זה. כשהוא ענה לו שאני פועל ידו כיד בעל הבית, ורב השאל ואמר רב פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. איך רבה פירש את דברי רב שראה אותם כשוללים את התירוץ של שאני פועל ידו כיד בעל הבית? היות ופועל יכול לחזור בחצי היום, סימן שמה? סימן שאין ידו כיד בעל הבית, או בלשון אחרת מה הכוונה?
הוא
עצמאי. בעצם כשאתה סוחר פועל אתה לא סוחר אותו, את גופו, אלא גם כשאתה אומר עשה עמי מלאכה היום, אתה סוחר את העבודה שלו. ולכן לפי דברי רב אין אפשרות לומר שמציאת פועל כשידו כיד בעל הבית. על זה מה ענה לו רב נחמן? מה רב נחמן ענה לו? שלא. אמר לי כל כמה זה לא עד הרבה כיד בעל הבית. באמת רב נחמן אומר לו פועל כשאומרים לו עשה עמי מלאכה היום כמו ידו כיד בעל הבית. אלא מה? יש טעם האחרינה. כדאי היינו מנסחים כאן למדנית את השיחה הזאת שעולה. האם יכול לחזור בו מלמד אותי על המעמד של פועל? זה מגדיר מחדש.
עצמותי לפועל או לא עצמותי?
עצם הזכות לחזור, מה מלמד אותי?
שהוא עצמאי.
זה מראש מלמד שהוא אף פעם לא היה שלך. הוא מגדיר מחדש את מעמד הפועל כעצמאי, או שאתה לא סוחרת את גופו, ואז אולי גם נכון להגיד, לא שאתה יכול לחזור בך, אלא אתה בעצם לא שלו. כלומר, אומרים בלמדנות, אוהבים להגיד, האם דבר הוא סימן או סיבה. מכירים את הדבר הזה?
לא.
זה בהרבה מאוד בלמדנות אומרים. בוא נאמר כך. זה שפועל יכול לחזור בו, האם זה בעצמו הדין, או שהוא פשוט דרכו אני לומד על משהו יותר מהותי שהוא פשוט, הוא פשוט משקף אותו. בוא נאמר כך, למה אני יכול לחזור בי? כי אני לא חוזר בי, אני פשוט, זה כמו, אני אקח לכם את המחלוקת של הרמב"ם והרמב"ן הניהול העולם. הרמב"ם אומר שיש חוקים לטבע. טוב, רעידת אדמה, דיברנו קודם. יש חוקים לטבע. הרמב"ם. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות נס, אז מה הוא צריך לעשות? לשנות את החוקים. אז הרמב"ם מתייסר, איך זה נעשה, ואז זה חלק מהתוכנה המקורית, ולכן כל הדברים שנבראים ביום השישי בין השמשות, שזה סוג של אמירה, שמה? שמצד אחד הוא בוטבע בתוכנה מראש, מצד שני הוא בין השמשות, כי הוא לא חלק מהנהלות הרגילה של העולם. בא הרמב"ן, והרמב"ן בונה תורה שלמה, שאין בכלל חוקי טבע. כל העולם מתנהל כל הזמן ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא מה, היות בדרך כלל הוא חוזר על עצמו, אז אנחנו לא שמים לב למעורבות שלו. לכן הרמב"ן קורא לזה נס נסתר. בנס גלוי, מה הכוונה? הוא לא עושה שום דבר אחר בנס גלוי מאשר נס נסתר מבחינת המעורבות שלו. כל הזמן מעורב באותה מידה, רק שלנו זה נראה כנס, כי הוא פשוט נהל אותו קצת אחרת. כן, בצורה כזו אפשר גם לומר פה. לשיטת הרמב"ם, זה ההגדרה השנייה, שזה מה שרב נחמן עונה לו, שבאמת פועל ידו כיד בעל הבית, אבל יש לו זכות לחזור בו למרות זאת. כלומר, האם אני אומר שיכול לחזור הכוונה, את האמת? עכשיו יונתן, זה חוזר גם לשאלה הקודמת, לדיון שהתעורר בינינו. מה באמת האחריות של הפועל כלפיו?
אמר, זה קצת גם משהו...
לפי ההגדרה הזאת, מה אני בעצם אומר? האמת היא שכשאדם שוחר פועל, הוא שוחר פועל. אלא מה? היות ואנחנו אנטי-עבדות, מה אנחנו אומרים לעצמנו? אנחנו אומרים לזה, אנחנו לא מוכנים שאתה לא תוכל לחזור בך, לכן אנחנו נאפשר לך לחזור בך, אבל כל עוד אתה לא חוזר בך, אתה באמת שלא, הוא שוחר אותך. לעומת זאת, הדעה הראשונה אומרת דבר אחר. הדעה הראשונה אומרת, אתה יכול לחזור לך כי לא צריך לחזור, אתה פשוט מנתק אתך מהשלטר ואתה פשוט הולך. למה? כי אף פעם לא היית שלו. כלומר, האם זה זכות חזרה, או האם זה שאתה יכול לחזור מלמד שאתה בעצם לא חוזר, זה אומר שאתה אף פעם לא היית שלו. הנפקמינה בגמרה, הנפקמינה נגיד של הגמרה בדף יודו, האם אני אומר ידו כיד בעל הבית כל עוד שהוא לא חזר בו?
ככה זה בבירור בבבא קמא, וגם שלמדנו את ההתחלה מהפסוקים שניסינו לראות מה ההבדל בין עבד עברי לכל דבר אחר, זה בדיוק העניין. העבד הוא עבד, אבל הוא לא עבדי לעבד, כאילו לא עבדים לעבדים. זה נחשב עבד, אבל הוא יכול, יש לך את הקלף הזה, את הג'וקר הזה, שאתה יכול לצאת
לתוך המערכת. אבל אתה לא יכול לחזור בגלל שהוא עבד. הוא לא עבד, אין את הזמן שלו, אבל עכשיו הזמן הזה, לא את השלו, 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 ואם הזמן הוא של בעל הבית, אז אתה חייב לעשות מה שאתה צריך לגמור, מה שאתה צריך לעשות.
זה לא בעל הבית,
פה אתה אומר דבר, אבל קודם כל זה מוסכם עליכם שזה דיון רב על רב נחמן? זה ככה נראה? כלומר שרבא חשב את, נקרא לזה א', שרבא חשב הפועל הוא הבן חורין המוחלט, שהוא בעצם לא חוזר בו, ולכן גם כשהוא פועל אין ידו כידך, ולכן הוא חשב שיש פה סתירה לדברי רב נחמן, ואנחנו אומרים לא נכון. פועל ידו כיד בעל הבית, ועדיין בדיוק בגלל זה רב אמר שיכול לחזור בו. כשיונתן בעצם אמר דבר יפה, אם נצליב את זה עם הדיון שהיה סביב הפרשנות של דבר רב בסוגייתנו, אז אני חושב שיונתן צדק, שיש קשר ברור בין הדברים. כי אם אני מתאר כמו רבה, אז איזה הגדרה דווקא לאור הדרושה הפילוסופית שאמרת, שאמרתי כל דבר, יותר מסתבר לומר, אם אני אומר שהפועל באמת הוא עצמאי מוחלט, אז יונתן, זה יותר מסתבר היה לקשור אותו לאיזו אופציה, יונתן?
לרבי דוסה.
לרבי דוסה, אני גם חושב ככה. מי אמר את זה? דביר?
אני אמרתי
שלא. אני גם חושב ככה. אתה סביר כרבי דוסה. אתה עצמאי מוחלט, אם אתה עצמאי, בבקשה, קח אחריות על פעולותיך. דווקא ההגדרה של הרב נחמן, שאומרת, האמת היא שפרשנות דברי רב היא לא שאתה עצמאי. רב רק אמר שיש לך זכות חזרה. אתה יכול לקום וללכת, הם דווקא משחררים אותך ממה? משחררים אותך מהצורך לקחת את האחריות על הפעולה, כי אתה שלו בעצם, אתה ראש קטן, אתה שלו, רק שרב אמר, אתה באמת יכול לשים את המעדר ולברוח. ולכן בעצם הייתי אומר שדווקא מההגדרה הזאת יוצא הדבר הזה, או ראשון אחרת הייתי מציע ככה, אם קודם נתתי איזה משהו מציאותי, בפועל הפועל לא יכול ללכת, יכול להיות שהשורש של הגמרא בעין זין נטוע בקבלת ההבנה של רב נחמן. כלומר, כשדברי רב מתפרשים באופן שאתה באמת ידך כיד בעל הבית, כי אתה באמת שלא, ורק שרב יתעקש שיש לך זכות לחזור בך, אז ההגדרה הזאת היא בעצם שחררה אותך מהצורך להיות אחראי על השלוחות של מעשיך, יחד עם זה שיתה לך זכות חזרה. או נאמר את זה עכשיו בצורה אחרת, מה שאני מושך אליו, בוא נעבור לגמרא בבא קמא, אבל נראה את הירושלמי מולו, שמבט ראשון שאני עומד מול שתי ההגדרות האלה, מה הנפש המודרנית שלי שסולדת מעבדות הייתה רוצה לומר יותר? אחד, ישר הייתי רץ לאחד. כשאני חוזר למקראות, שהמקראות זועקות לא לי כסחית כתושב ימח, כדו ימחו עם קלת עוול, אתה כולך נפשך כמהה, אולי להגדרה איך שרבא כנראה פרש את דברי רב, שאתה בן חורין הגדול. אבל אני חוזר לניתוח שהיה פה קודם, מה זה חירות או מה זה להיות בן חורין. לעתים דווקא מתברר שלצייר אותך כילד, כלומר, כן? כילד בבית דווקא אומר שאתה מרוויח מהמעמד הזה. תראו, הילדים שלי לא מקבלים כל מיני החלטות על הבית, אבל הם גם לא צריכים לקחת אחריות על הניהול שלו. ובעצם הקו שהגמרא חותרת אליו, הייתי אומר, או של רב נחמן, כאילו מסביר לרב, רב נחמן אומר לרב, כך צריך לפרש את דברי רב, הקו הזה שהוא נוטה אליו, הוא קו שהמשמעות שלו היא שמצד אחד אני משמר את החירות של הפועל שהוא יכול לקום וללכת. אני לא יודע אם אתם יודעים קצת על ההיסטוריה, אבל אני לא מספיק יודע על הצמיתים בזמן החז"ל. יש ספר על כלכלה של בבל בזמן המוראים, אז כשווה לבדוק שם. אבל מי הביניים אני מניח שקצת שמעתם על הפרדוליזם, זה שבן אדם באמת לא היה יכול להחליט איפה הוא גר, באיזה מקצוע הוא עובד. אתם מכירים קצת על הכתות בהודו? כלומר, אתה נולד בתוך שכבה חברתית, וזהו, נעול עליך, אין לך... ההתלבטות שנקראת בחירת מקצוע, או החירות, זה פעם לא היה. כלומר, אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. האופציה הזאת שלנו נראית בכלל לא אפשרית, כן? בכלל לא עולה לדעת, מה, אתה משוגע? צריך לדעת, זאת אופציה שהעולם מתנהל לפיו, וכנראה בהמון חברות, בלי להיות בקי גדול בכלכלות או בחירות, זה ברור, כן? עכשיו, זה אולי הבשורה שכולנו היינו רוצים, מצד שני הבשורה הזאת מטילה המון על הפועל, או בוא נגמר את זה אחרת, לא ברור שהפועל מרוויח מזה. לא בטוח שלהגדיר אותו כאדם הכי עצמאי בעולם הוא לטובתו. אני חוזר, זה בתנאי שהוא מסוגל לעמוד בכל מה שמשתמע. מה שכאילו הגמרא, שרב נחמן הולך, יכול להיות בהמשך איך ראשונים יאהבו את הכיוון הזה. רבת ראשון הוא נראה, זה נראה הרבה יותר יפה, אבל נראה שראשונים יחתרו יותר לקו הזה, שיגיד שרב לא ניסה לבטל את זה שיד פועל כיד בעל הבית, כי הפועל מרוויח מזה שהוא כידו כיד בעל הבית. למשל, הוא יכול לקום ולברוח, הוא יכול לברוח לחדר לקרוא עיתון בשון הילדים. הוא יודע שיהיה נקי בבית, הוא יכול לעשות את זה. יחד עם זה, שמה אני דואג בעצם, הולכים פה לקראת איזשהו מקום שרצו לתת לו ליהנות מכל העולמות. מצד אחד להגיד, אתה יכול לחזור בך, כלומר אתה בן חורין, מצד שני, אתה תהנה מהיתרונות של העבד. כי דיברנו על זה קצת בפרק שביעי במשניות, זוכרים? זה שאתה צריך לתת לפועל. מזונות. אם אתה עצמאי, תביא סנדוויץ' מהבית. אם מי נותנים מזונות, ילדים מקבלים אוכל בבית? סבבה, כן, כלומר, אנחנו נפתח את זה, רק קודם בואו נראה את הגמרא בבבא קמא, ואז נעבור לירושלמי. כי השאלה הזאת, לפי דעת חלק מהפרשנים, היא בפירוש עולה בירושלמי, הצלת שתי האופציות האלה. ובואו נראה קודם בבבא קמא, גרשון, אתה יכול להציג לנו את זה? כן, דביר, אתה רוצה לשאול? כן.
המילה שלך במקילה היא מאוד ימלך, כלומר אחריות שווה עצמאות שווה אחריות, שזה מילה חיתוכית, אבל נראה לי דווקא הדמורה אומרת הפוך, עצמאות שווה אין לך שום חובה כלפיו, להפך, דווקא המקום הנקי הזה שאתה לא חייב לו כלום, אתה יכול לבוא, אתה יכול לצאת, עשית מה שעשית, אתה יכול ללכת באמצע היום, כמו שאומרים על דבר שמעבד וכולי, כלומר דווקא מגדיר את עצמו כממד הפועל כעצמאי, זה מדבר, אני יכול לחסום לקבל שכר של מה שהוא רוצה לעשות, ודווקא ממה של רבא, של רב נחמן, סליחה, שאומרת שזה לאו דווקא, כלומר, זה שהוא יכול לחזור בו, זה לא מעיד על עצמו משהו, בסך הכל תקנה צדדית, כלומר, מעיקר הדין הוא חייב לשאת בכל ההוצאות, ומעיקר הדין הוא חייב לשאת בזה, אז הוא בכלל לא יכול לחזור בו. אמר, באנו מהצד ותיקנו לו תקנה שהוא יכול לחזור בו, כי מבני ישראל עבדים. אבל המקום הזה של האחריות לשלם דווקא נראה לי הולך יד ביד עם מקום שלא יכול לעצור לו בכלל. שאתה לא יכול להפסיק, זה אחריות שלך, אתה חייב לסיים את הדבר הזה. זה לא הולך עם עצמות, אלא דווקא הפוך.
לא, אתה אומר שאם אני מגדיר את ה... כמו אם אני מוצא כל היה סימן, מה הכוונה? למה הוא יכול לחזור? זה שהוא יכול לחזור, לימד אותי, זה סימן, זה לימד אותי שלא הבנתי נכון את היחס בין בעל הבית והפועל. כי זה תוצאה פשוטה לדבר הזה, כי זה הכוונה של סימן. הוא תולדה של הגדרה הזה. אז זה לדעתך למה מוליך?
זה לדעתי מוליך למקום השלישי, שכלומר זה סימן שהוא עצמי.
אתה חולק על
הפורמת
החיצי. בוא נשמע, בוא תנסה לשכנע אותנו.
אוקיי,
ננסה
לשכנע.
אני לא הבנתי עצמי.
בוא נקשיב לך, כן, קדימה.
אוקיי, קודם כל האמירה של עצמאי שווה בהכרח אחריות, זה אמירה נכונה להיום, זה אמירה נכונה לפילוסופית, אבל זה לא נראה לי אמירה נכונה פה בתוך הגמרא. מה הכוונה? כלומר, אחריות שווה חובת השלום. פה השפה של נזיקין, שפה של אחריות שווה לשלם. כן? זה אף גילה פלפי הבדלות, אבל משהו חרות מכיתה זיין עוד, שהרב שלנו פעם צעק עליו, שמה זה אחריות? כן, אז שם לא אחריות, עשית משהו שלם. כלומר, שמה זה שילמת? אז הוא אמר להם, לא, זה היה תקופה של התפעלה, כן? אחריות זה לא מה שאתם מכירים, אחריות של החמאס לקח אחריות, של שברת משהו, תגיד זה אתה עשית. אחריות זה מראש. אחריות זה לחשוב קודם, זה לחשוב קדימה, זה להיות אחראי. אז אני רוצה לך, אבל דווקא הגמרא פה זה אחריות של זיקה, זה אחריות של, כמו להבדיל, כמו אחריות של פיגועים, כן?
כן.
של אתה שברת משהו, אז אתה תשלם.
להבדיל, כן.
להבדיל, באמת להבדיל, לפלפי הבדלות, אבל שברת, אחריות של שברת שילמת. ובאמת, במקום העצמאי, זה אומר אחריות של שבר, של אני לא אוכל לזה, אני לא צריך לשלם על זה, שברגע שאומר, עצמאות שובל לא לשלם, שזה מוליך אותי ישירות למקום השלישי, לחץ השלישי. כלומר שאני יכול לחזור, הוא מקבל שכר על מה שעשיתי, וזהו, אין לי שום אחריות, אני באתי, עשיתי מה שעשיתי, וכו'.
והעמדה של רב נחמן?
לעומת זאת, מה שרב נחמן אומר, שהוא בא ואומר לך שלא, שזה סיבה בסך הכל, הפועל יכול לעשות מחצי יום, זה רק סיבה, כלומר, זה לאו דווקא. זה לא מעיד לי שום דבר, מה הוא אומר? מלכתחילה, מעיקר הדין, פועל לא יכול לחזור. אתה קיבלת עבודה, אתה חייב לסיים אותה אטומה. אוקיי? עמד, תיקנו לך תקנה מהצד, שאתה יכול לחזור בך.
אבל בכל זאת תשלם.
אבל אתה יכול לשלם, אתה תהיה חייב לשלם, אתה תהיה חייב לשלם אותה, אבל עשינו לך פה, הלכת מקחתך ואתה יכול לחזור
בך. בסדר, מה דעתכם?
רגע, אתה אומר שרב הולך על...
הוא הופך, יש לו...
כן,
הבנתי. בסדר, מותר לך.
בסדר,
אני חושב שכל אחד פה שיחשוב, ישמע את שתי העמדות ו... כן, אז גרשו, בוא תציל לנו את בבא קמה, אתה רוצה?
שאלה שהייתה מהלכת במדבר ועמד גיא שרפה, ועמד אחד מן להציל, הציל להנצח. היא אמר, אני אציל לעצמי, אציל לעצמו. איך היא נביא לי יכול להציל אפילו סטייפה, נמי להנצח, והיא זה לא יכול להציל אפילו לשם, נמי לעצמו. אמר לי, ברכה, מה הרבה שותפים להסכנה, מפעמים זה שותף חולק שלו לדעת חברו. אמר, בא לי, לא, אמר, בא לי, לא אמר, לא בא לי. בואו המקרה,
קודם כל תסביר את הדילמה, בדיוק.
יש את השם הולכת במדבר, עומדים עליה, עומד עליה גייס, לוקח אותה בשבי נגיד. ועמד אחד והציל האמצע. הציל לאמצע רש"י כאן, אני אומר את זה.
שמחלקים את מה שהוא הציל
במה? מה שהוא הציל, אז מחלקים מה שיש. ואם אמר, אני אציל לעצמי, אז אם אמר בראש, אני מציל רק לעצמי, אז הוא לוקח את זה לעצמו. זה האמירה הכללית.
נכון. ומה מטריד את הגמרא? למה זה תלוי? בדיוק. למה תלוי במה שהוא אומר, כן?
ואז אומרים, איך היא נעמי אידה יכול להציל אפילו סייפה, נעמי לאמצע. מה זה אפילו סייפה?
אפילו מה אמר, הסייפה זה אם אמר לעצמי אני מציל, כן? ולמי ולא כלום, אז מה אם הוא אמר? אני יכול להגיד שאני לוקח לך את המחשב עכשיו גרשון? לא, אז מה אם הוא אמר? ואם לא יכולים להציל, אפילו אם הוא לא אמר, כי הם כבר התייאשו. ולכאורה מה שהגמרא טוענת זה צריך להיות תלוי בנתונים האובייקטיביים ולא צריך להיות תלוי אם הוא אמר או לא אמר. כן. ואז לכן מה הגמרא מציעה פה? מציעים פה שלושה הסברים. סליחה?
אין פה משהו אובייקטיבי, כי הוא הציל.
לא, אבל השאלה היא כזאת, האם הוא באמת יקרא שהוא הציל, אתה מבין? כשבא רב אשי ואומר, יכולים להציל על ידי הדחק, אז בעצם השאלה זה נקרא להציל. זה רב אשי, אבל מה הכיוון שרמי ברחמה הולך? אחא ושותפין הסכם, כזה שזה חולק
שלא לדעת חברו, אמר פעלי. לא, אמר לא פעלי. זה באמת, אז שותפין באמת זה תלוי באמירה.
יפה. ומה רב אומר?
מה רב פועלים הסכם? וכדרה, דאמר, פועל יכול לחזור אפילו בחצי היום. וכמה זה לא עד הרבה כברשותי בבעל הביתה.
או בלשון אחרת, אם הוא לא אומר, אז אנחנו ממשיכים להניח שהוא עובד בשביל בעל הבית. אם הוא אומר לעצמי, שם פה הוא בעצם מקיים את מימרת רב, הוא פשוט חוזר בו. והוא אומר, אני מתפטר מלעבוד אצלך, כי מה מצאתי לעצמי? הזדמנות עסקית חדשה, אני יכול עכשיו לזכות בכל מה שקורה.
זה שאומר שהוא רוצה לקחת לעצמו, זה מה שהוא אומר.
לפי פרשנות הגמרא שם, כשהוא אומר לעצמי אני מציל, אז בזה הוא חוזר בו מחזקי מעבוד, הוא מפסיק לעבוד בשבילך, ועכשיו הוא עצמאי, עכשיו הוא עובד בשביל עצמו. כן.
גם במקרה כאן, אז הוא מציל בעצם מהגייס לעצמו.
נכון.
בכלל הרבה טעם האחרים, אז הוא דכתיב ככלים לישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. זה הטעם. רבה שהיא אמר, וזה הסיבה
השני. אז מה ראית פה בגמרא לגבי רבה? אז קודם כל, בכתב בן רמבורג אני מספר לך שלא מופיע התוספת שלי בני ישראל עבדים, וזה רק כתוב, אמר מעד הרבה, לא אמר לא עד הרבה. כי זה באמת לא רלוונטי, הטעם האחרינה בגמרא בבבא קמא. למה זה לא רלוונטי? כי אין לרבה, אין לרבה ואין לרב נחמן, הוא חזר בו, הוא חזר בו. מה אכפת לי מהסיבה? כי למה צריך לערב שם בגמרא את התירוץ הזה? כאילו, מנוסח הדפוס נראה שכאילו דברי הגמרא שם תלויים דווקא בדברי רב נחמן, במציא, אבל לא לדברי רבה עצמו. אבל זה מוזר, כי מי אומר שם את ההסבר הזה? רבה אומר אותו, כן? לכן זה נראה קצת משונה, כן?
כל הדין הזה, כל הדין הזה הוא קלף. להפעמק
אחלה
כל
הצדדים,
אבל אתה
שולף אותו. נכון, נכון. אני פשוט... נכון.
ובכל
מקרה, זו הגמרא שם, ובבקמה. מה שהייתי רוצה להוסיף עוד, זה משהו שאני בדרך כלל לא אוהב לעשות, אז אני אומר אותו מאוד בזהירות, והוא עסקנו פה ביחס בין שתי נאמרות של רב, ביחס לפועלים. יש לרב ממרה שלישית בבבלי, שאני רוצה לשאול אתכם האם היא קשורה. אסף, אתה צריך לשמור עליה שזה יהיה ענייני, לא כי רב אמר, אלא צריך שהתוכן באמת קשור. זה הסיפור על רב עם הברייתא, שהאם הוא משלם שכרו משולם או כפועל בטל. עם הבחיה, זוכרים את הגמרא הזאת בעבר עמוד ב', שהתנא אמר לרב שכרו משלם, והיה שם דיון שלם, מה הוא התכוון? האם אתם רואים קשר בין זה לבין הדיונים האלה עכשיו סביב דברי רב ופרשנותם? בעצם אני הצעתי, בסביר חלק עליה, אני טענתי שהגמרא בעין זין מאמצת את הפרשנות. יש פה מחלוקת המוראים בדף י' איך לפרש את דברי רב, והיה פה מחלוקת בהלל בן דביר, האם זה משתקף בגמרא בעין זין העדפה על בסיס אחד מהפירושים. כן, כלומר, אני טענתי שדווקא הסבר רב נחמן הוא הבסיס לדברי הגמרא בעין זין, ודביר טען ההפך. בסדר? רק שאלה, האם עצם הדיון שמשלם שכרו מושלם או לא, האם הוא, עצם ההתעוררות של כל הדיון שם, האם הוא יכול להיות קשור גם בכל מה שנדון פה? אני אשאל את זה בצורה אחרת. אני רוצה לחזור לכך שמוסרית או מבחינה פילוסופית זה נראה הכי טוב שאתה בן חורים גמור, ודווקא להיות עבד לפעמים צריך לדעת הוא פועל לטובתך. אולי כדאי, אולי כדאי ההגדרה שהיא כאילו יותר לטובתך, גם אם היא מוסרית אפשר להיות פחות טוב, כן? אני רוצה לשאול אתכם, לפי אילו מהגדרות האלה אנחנו נגיד שפועל שלא עבד יקבל שכרו מושלם? לפי איזה אופציה זה יותר סביר?
הפועל של
רב נחמן, לפי הגדרה של רב נחמן. ברור, יפה. או בלשון אחרת, שבסביבה של רב מתעורר דיון, האם פועל שלא עבד, אמרת לו תעבוד, הוא הלך לעבודה והוא לא עבד, האם אולי תשלם לו משכורת שלמה? היא דווקא יותר מסתברת לפי דברי רב נחמן, לא לפי דברי רב.
אבל
הרבה
גם מדבר שם על
אחריות,
הוא אמר, עשיו לפני, לא עשיו לפני, פתאום הוא
מוכנס
לך עוד פרמטרים, זה לא שהוא הלך ולא
עבד. אני מדבר על תרום רב, אני מדבר על רב עצמו, הסיפור בעיבב המוזבט, שבבית מדרש של רב מתעורר שאלה, כאן רב חייה, האם משלמים כפועל בטל או מושלם, וכל מה שדנו, אני רק מעיר, שנועה רואים שהעסיק את רב בבית מדרש שלו השאלה, למרות שזו מחלוקת מאוחרת איך לפרש את דברי רב, אנחנו לא יודעים מה רב עצמו התכוון. אני רק מעיר שבסביבה של רב גם היה דיון האם אדם שלא עבד יקבל שכרו משלם. פה דווקא באופן פרדוקסלי אותו משפט שנאמר קודם, דווקא אם אני אומר שהפועל הוא שייך לבעל הבית, אז ברגע שבעל הבית שכר אותו ליום עבודה והוא התחיל או הלכו, אז לא מעניין אותי, הפועל עבד או לא, ובעל הבית קיבל את מה שהוא קנה. מה בעל הבית קנה? קנה פועל יום אחד, מה אכפת לי אם הוא משתמש בו? אם אני סוחר אותו ולא משתמש בו, אז החברת השכרה תגיד לי, אני אגיד לי, אני לא משלם לכם? לא, שכרת לו יום, תשלם. לעומת זאת, אם שכרתי נסיעה, נהג, לא, שיסיע אותי ולא נסעתי, אני יכול להגיד, אני לא אשלם לך. רק מעיר שה... לפי ההגדרה הזאת, יש יותר מקום להגיד שלא מגיע לך לקבל כסף אם לא עבדת, ודווקא לפי ההגדרה הזאת, מתעורר את אותה אופציה. כלומר, אולי צריך לחזור לגמרא בעבר עמוד ב' ולקרוא מחדש את ההתדיינות שם, גם על רקע המודעות לשאלה של מה המעמד של פועל בבית בעל הבית. בואו נעבור לירושלמי, אני רוצה שנספיק את זה היום. וננסה לראות מה נאמר שם ומה הפרשנות שלו, ש... איך היה ללמוד את הירושלמי פה? זה שם שאתם זורמים עליו, שאתם מבינים אותו?
אני רוצה שנתחיל לקרוא אותו, אני מוחק את זה, בסדר? וקודם כל נראה תופעה מאוד חשובה שנוגעת לשאלת יחס בין התלמודים בכלל.
כן? מה נאמר בסוגיית הירושלמי? בוא נראה, בוא נקרא אותו, כן? אני מקריא, בוא נראה. רב אמר, כי לי בני ישראל עבדים, אין ישראל קונים זה את זה. אמר רבי יוחנן, עבד עברי היא מתניתה. על זה מהירה הסוגיה, על דייתי דרב, בין פועל, בין בעל הבית, יכול לחזור בו. על דייתי דרב יוחנן, פועל יכול לחזור בו, ולא בעל הבית. כל כך שאני מציב את הבבלי מול הירושלמי, פה יש תופעה, עיר עליה היהודי שלמדתי אצלו, פרופסור מוסקוביץ', לי מוסקוביץ', רב לי מוסקוביץ', בסדר, יותר טוב, כן? מה אני רואה בכל נושא הרבדים? שיש לנו ממרה של רב בבבלי שהממרה אומרת פועל יכול לחזור בו. איפה הממרה הזו? ומה ההסבר שלו? ההסבר שלו הוא, אני אקרא לזה הסתם, מה ההסבר שלו? הוא המוראים המאוחרים, בסדר? הסבר מחוץ לדברי רב, כי לי בני ישראל עבדים, נכון? מה אני מגלה בירושלמי שמייחסים לרב, שמה רב אמר בירושלמי? כלי בני ישראל עבדים, ופועל יכול לחזור בו, מי אומר אותו? הסוגיה. במילים אחרות יש פה הצרכה, רואים את זה? מה שבבבלי רב אומר נמצא בירושלמי בהסק שבסיקים מדברי רב, ומה שבבבלי מובא כהסבר של דברי רב, מופיע בירושלמי כממרה של רב. שימו לב התופעה הזאת. אז מה רב אמר? תגידו לי. קודם כל מרגישים דמיון בין החומרים? מרגישים את זה? אבל מה תופעת ההצלחה? זה אני אומר במאמר מוסגר, שזה עיר בלי מוסקוביץ', תמיד שיש אסכולה שלמה של פרידמן, שיש פה גם פירוש של הפרק שלנו, שמפרידה בעדיקות בין ממרות לבין סתמרות, ומניחה שהממרות הן היסטוריות, זה מה שהמוראים אמרו, ואילו הסתמרה זה הפרשנות של רובד מאוחר יותר. מוסקוביץ' רק העיר שתופעה כמו זאת, מה היא בעצם מרמזת? מה רב אמר? היא מרמזת על אופציה אחרת, שהיא האופציה שתדעו שמועדפת היום על אסכולה הירושלמית, והיא שגם הממרות וגם הסתמרה מנוסחים כולם על ידי הרבדים המאוחרים. במילים אחרות, אורחי התלמוד יש להם מסורת, בדוגמה כאן, אפשר להגיד, יש מסורת, אין לאורחי הבבלי, אין לאורחי הירושלמי, שרב אמר איזושהי ממרה, אין פועל יכול לחזור בו, שקשור לכלי בני ישראל עבדים, והאורחים מנסחים חלק ממה שנאמר להם כממרה, וחלק הם מנסחים כהסבר. אבל אפשר לנסח, תיאורטית, את זה, את הדין, כך, וזה כהסבר שלו, אפשר לנסח את העיקרון ומנו לגזור את הדין. יכול להיות, אני לא יודע, אבל בגדול זה מערער קצת את המחשבה שהממרות הן היסטוריות. בעצם הכל זה מסורת שחלק מנוסח ספרותית כך וחלק אחרת. זה מאוד בולט כאן. עכשיו הדבר השני שמאוד בולט בירושלמי הוא שבמקום שיהיה לנו רבא ורב נחמן שחולקים איך לפרש את רב, פשוט יש מישהו שחולק על רב, נכון? וזה רב יוחנן. שלמדנו בבבלי, לא שמענו על מישהו שחולק על דינו של רב. הבעיה המרכזית בירושלמי, איך מפרשים אותו פשוט? מה רב ניסה להגיד במשפט? כי לי בני ישראל עבדים, אין ישראל קונים זה את זה, ובעיקר בדברי רבי יוחנן, לא ברור המשפט עבד עברי היא מתניתה, שמתניתה לכאורה רומז לאיזה טקסט?
המשנה.
המשנה, ומה רב דיבר לפני כן? איזשהו פסוק, מה הקשר בין דברי רב ודברי רב יוחנן? איך גוזרים אם אתה על דייטה? עכשיו, הפני משה, מישהו ראה אותו? מה? הפני משה פירש כאן באופן אופייני, מצד אחד על פי סוגיית הבבלי, באופן אופייני מאוד, זה לא הדבר שהוא מפתיע. דיינו, הוא נטה לקרוא בדברי ירושלמי כאן, שיש פה נושא של פועל מול קבלן, כמו שמופיע בבבלי. והיות והמילה מתניתה מופיעה, הוא התעקש שדברי רבי יוחנן מוסבים על המשנה, ועל כן יצא לו הפירוש הבא, שרב בירושלמי בעצם חולק על המשנה. רב תנא ופליג, ככה מפרש את פני משה אני קורא, שרב רבי יוחנן פליג עלי דרב ויאנו קימתא דמתניתין, בעצם זה מחלוקת פרשנית של המשנה, כך הוא מפרש. דלרב דסביר עלי דפועל יכול לחזור בו פליג על מתניתין. למה? כי המשנה אמרה כל החוזר בו ידו על התחתונה, בעצם הוא קורא עכשיו את הבבלי, את הירושלמי כמו הבבלי, אני חוזר להערה הקודמת, האם כשאתה אומר שאתה יכול לחזור בך בידך לתחתונה, האם זה סותר את דברי רב, אתה לא יכול לחזור בך? אז הפני משה בעקבות הבבלי חושב שאכן זה סותר את דברי רב, ולכן מה אומר הפני משה? שהמשמעות היא שרב חלק על המשנה. איך רב יכול לחלק על משניות? כנראה רב תנא ופליג, דאי הוא מפרש לה, אז איך רב פרש את המשנה בפועל? הוא קטן ידו על התחתונה, וזה נגד דברי רב, כי לפי דברי רב, מה דין פועל? יכול לחזור בו. רב אמר פועל יכול לחזור בו בחצי היום. לעומת זאת, כמה רבי יוחנן, דלוי, דמתניתין, לא עירי בפועל כלל, אלא בקבלן, דדינו כעבד עברי, בזה דינו יכול לחזור בו, כמו עבד עברי שקנוי הוא גופו לזמן. והילקח הוד ידו על התחתונה, אבל בפועל מודה התנא דמתניתין יכול לחזור בו. כמו בא פני משה ואומר, מחלוקת רב ורבי יוחנן היא מחלוקת פרשנית על המשנה. מה הדבר המרכזי שתומך בזה? הביטוי מתניתה בדברי רבי יוחנן, זה הדבר המרכזי שתומך. רב פרש שהמשנה דיברה על פועל, ולכן רב חלק על המשנה. לעומת זאת רבי יוחנן פרש את המשנה כמדברת על קבלן, אבל גם רבי יוחנן מודה שגם פועל וגם קבלן יכולים מה לחזור בהם. ואז השאלה ברובד הבא או בשלב הבא, רגע, אז המחלוקת הזאת היא רק מחלוקת פרשנית או אם היא גם מחלוקת לדינה? ועל זה אומרת הגמרא, יש גם מחלוקת לדינה. כן, כלומר המחלוקת מתחילה לדעת הפני משה כמחלוקת פרשנית, אם המשנה דיברה על פועל או על קבלן, היא הופכת להיות מחלוקת לדינה. איך היא הופכת להיות מחלוקת לדינה? אז הוא מסביר, על די תדרה מפרש השס, דאפילו תמצא לומר בבין לרב, בין רבי יוחנן סביר לפועל יכול לחזור בו. רבי יוחנן לא חייב לחלוק על דינו של רב, הרי ברגע שמית המשנה בקבלן, אז אולי בפועל מה המשנה תגיד? שהוא יכול לחזור בו. מהבבלי. זה פירוש הפני משה. לעומת זאת, בעל הנתיבות ירושלים, זה רב הונגרי בשם הרב דייחס, שכתב פירוש על ירושלמי שלושת הבבות. שלחתי לכם קובץ, מי שרוצה לראות. וכבר האמת היא, הוא ציטט שהבעל המחנה אפרים, אנחנו נלמד בעזרת השם בהמשך השבוע השלישי רביעי עם המחנה אפרים. המחנה אפרים הוא אחד מגדולי טורקיה במאה ה-18, אפרים נבון. שהספר שלו הוא ספר מדהים, והוא כבר העיר שאולי צריך לפרש את הירושלמי עוסק בין רב רבי יוחנן וירושלמי, בעצם נחלוקו ברבא ורב נחמן בפרשנות של רב. ראשון אחרת אותה מחלוקת שמי שיש בבבלי איך לפרש את רב, אולי בירושלמי אנחנו יכולים להגיד שרב עצמו הוא איך שרב הבין אותו, ורב נחמן בבבלי זה בעצם מה שרבי יוחנן בירושלמי חולק על רב, שבבבלי זה הופך להיות פרשנות לדברי רב. כן, מה הם מציעים? הם מציעים שרב שאומר, אני חוזר לטקסט, כלי בני ישראל עבדים, אין ישראל קונים זה אין זה, רב בזה טען שאין חוזה קנייני בין עובד ומעביד. אתה לא יכול לקנות את גופו של הפועל, ולכן היות ואין חלות לקניין, מה אפשר להגיד על די תאי דרב, אם זה לא חל אז גם הפועל יכול לחזור בו וגם מי יכול לחזור בו? גם בעל הבית. אני חוזר איתך את השיעור, מה שאלתי אתכם, האם כשיד פועל לתחתונה, האם באמת זה מבדיל בינו לבין בעל הבית או לא? זה בעצם מחלוקת רבא ורב נחמן, נכון? ככה הם מציעים לקרוא. רב אמר, כי בני ישראל עבדים, רב אמר, אתה לא יכול לקנות בן אדם, ולכן זה לא תקף. אני חוזר לכל המתח שדיברנו בבריתא של במה דברים אמורים. איך נותנים תוקף לחוזה של שכירות פועלים? מה רב טוען? הבעיה היא לא טכנית, לא רק שזה בעיה לתת תוקף. אני לא רוצה לתת תוקף, כי מה אני רוצה לשמר חירות? אבל אני חוזר, יונתן, מה שהיה לנו קודם, אתה רוצה שלא יהיה תוקף? זה הדדי. אז גם בעל הבית יכול לברוח לך. אתה רוצה את עצמאי, בבקשה. אבל עצמאות היא מחייבת אותך לכל מיני דברים. לעומת זאת, מה רבי יוחנן אומר? עבד עברי היא. וכאן אני חייב להגיד, זה מחיר של הפירוש. וליברמן למשל הולך בעקבות הרב דייכס, הוא אומר, שאול ליברמן, מתניתה לאו דווקא. יש לנו בעיה עם הגישה כזאת. ומה הוא אומר, מה זה מתניתה? הפסוק, רק השר אלה דברי, הפסוק לא השר מה? הוא לא עשה יחסים בין פועל ומעביד שאין בין איזשהו מימד קנייני, ולכן תראו מה הנגזרת, עדיין תדיר רבי אוכל, הפועל יכול לחזור בו, מדין מה הוא יכול לחזור בו? כלי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, אבל בעל הבית לא יכול לחזור בו. למה בעל הבית לא יכול לחזור בו? כי יש תוקף, או כדברי רב נחמן. בעצם מה שנגזר מעמדת רב נחמן היא שתי נפקמינות. אחד זה אם ידו כיד בעל הבית כל עוד שהוא לא חוזר בו. ואני כבר רמזתי לכם, אולי מזה ייגזר שתקבל סחורו מושלם. אולי מזה ייגזר שאתה תקבל אוכל וכל מיני הטבות שנובעות מזה שאתה בעצם שלו. לעומת זאת, גם נובע מזה שבעל הבית לא יכול לחזור בו. זה רק זכות מיוחדת לפועל. ככה הם רוצים לפרש את הירושלמי. אם זה כך, המהלך שיש כאן הוא שדברי רב בירושלמי, לפי הפירוש הזה, הם מתפרשים רק לצד אחד, לא לשני פנים. הם, היא גופה, מה שרב הפירש את רב בבבלי, ורבי יוחנן בירושלמי חולק על רב, וההסבר של, ודעת רבי יוחנן בירושלמי בבבלי מתקבלת כדעתו של... של מי? של רב נחמן ברב. בסופו של דבר, הבבלי, במיוחד לטענתי, לא פה, זה תולי ברחוק גבירי לבן ויר, הבבלי, אם בעין זין הוא בנוי גם על רב נחמן, אז מה בעצם נוצר הבבלי? שהוא אימץ את ההסבר של רב נחמן, שלפי טענות מסוימות, בעצם דעת החולק על רב הירושלמי. בסדר? בכל מקרה, בואו נעצור כאן, שיהיה לכם מה לאכול. בסדר? אנחנו, מהנקודה הזאת, שאני מקווה שהיא מובנת ושהיא גם מוסכמת, אנחנו נתקדם לפי הדף מקורות סביב שאלות שראשונים גזרו מהסיגויות, באמת המשיכו את המהלך הזה, שזה, אז האם מותר לאדם להזכיר את עצמו, אם מותר לאדם יש לאבד לאדם אחר, כן, האם בקבלן אדם יכול לחזור בו או לא, זה התוסות דממחת. אני רוצה לוסף לכם גם איזה קטע קטן לא נאה בסחירות פועלים, ואני רוצה שיהיה לכולם את התשובות, זה בזאת השם יהיה מחר. בסדר? טוב, זה תעבור. לגבי המשך היום, אמרו